ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אמר ביצחק, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם, אני שהייתי ואני הוא עכשיו, ואני הוא לעתיד לבוא. לכך נאמר, שלוש פעמים אהיה. עוד אמר ביוחנן, אהיה אשר אהיה ביחידים. אבל ונקודים על כורחם שלא בטובתם, והם משברים שיניהם. אגב, תכתיב חיין לנאום השם, אם לא ביד חזקה ועזרה נטויה, אם לא חלכים. פירוש כרבי יצחק סבר, כי שם אהיה רצה לומר כמו שאמרנו, שהוא התחלה בסיבת הנמצאים, שממציאותו יתברך מתקיימים. סבר ביצחק שלקח הסגר שלוש פעמים, ונמצא בכל הזמנים עבר רובה ועתיד. כל הזמנים הווייתו, מציאותו, סיבת כל הנמצאים. אז אם כן, רבי יצחק, ממשיך את מה שראינו עד עכשיו, ששם אהיה בא לבטא את הקשר של כל המציאות אל השורש שלה. כיוון שכל המציאות באה מהשורש, אז היא מונהגת על ידי השורש הזה, ומודרכת על ידו, וצומחת מתוכו, מתוך התוכנית המקורית, שעל פי הנברא העולם, העולם כולו מתנהל על פי התוכנית, על פי השורשים, על פי העקרונות והחוקים. אבל רבי יוחנן בא להוסיף משהו. רבי יוחנן מפרש, יהיה משמע שהוא יתברך נמצא לנמצאים, אמנם אשר יהיה מורה על מציאות הווייתו הנסתר, שכן משמע אשר יהיה, רצו לומר מי שהוא, לשון נסתר. לכך פירש רבי יוחנן שדווקא ביחידים, ביחידים אשר יתברך נסתר, רק נמצא למי שהוא נמצא אליו. אבל ברבים נאמר יהיה בלבד, כי לשון יהיה משמע שהוא יתברך נמצא לנמצאים, ולא משמע כלל לשון הסתר, כמו אשר יהיה. אשר יתברך עם הכללים תמיד. רוצה המהר"ל לומר שרבי יוחנן בא להדגיש עוד בחינה שלא מספיק דקדקנו בה עד עכשיו. אנחנו מתארים את ההנהגה האלוקית שהכל לפי תוכנית, הכל מאוד מאוד מתוכנן, יהיה אשר יהיה כמו שורש, הכל מתנהל, הכל לפי הספר, התוכנית, והדברים מתנהלים וצומחים כמו עץ שצומח כראוי. כל התפיסה הזאת המאוד מאוד מתוכננת ומנוהלת היא תפיסה, היא ההנהגה של הציבור. הנהגת האומה, הנהגת הציבור היא כזאת. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מנהיג את האומה, סליחה, והנהגה שהיא על פי העקרונות והחוקים והתוכניות האלוקיות. בלי קשר לשאלה מה אנשים יבחרו. יש תוכנית, והיא נקבעה מראש, והיא תבוצע. זו תוכנית ברמה הלאומית. זו תוכנית ברמה ההיסטורית. בזה אנחנו עסוקים כאן. ביציאת מצרים, כי אנחנו עסוקים כאן עכשיו במאורע היסטורי ומאורע לאומי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה אירוע מתוכנן, ידוע, הוא מתנהל לפי הכללים ההיסטוריים, וזה לא משנה מה יקרה בכלל, מה אנשים ירצו או לא ירצו, יש תוכנית. יש גם יחידי סגולה שהם זוכים להיות שייכים לשם אהיה, כלומר הופכים להיות חלק מהתוכנית. אנשים שהם ברמה האישית שלהם כל כך מזוהים עם התוכנית האלוהית, שהם הופכים להיות חלק מהתוכנית עצמה, והתוכנית מתייחסת אליהם ופונה אליהם, והם חלק בלתי נפרד ממנו. אבל לא כל היחידים זוכים לזה. היחיד יש לו הרבה בחירה חופשית, להבדיל מהאומה, מהכלל, שאין לו בחירה כל כך. החיים של הפרט הם חיים עם הרבה בחירה חופשית. אדם הבחירה החופשית שלו יכול להתאים את עצמו למהלך האלוהי, יכול חלילה להתרחק מאוד מאוד מהמהלך האלוהי. ואז הוא באמת לא קשור, לא שייך לתוכנית. הוא מחוץ לתוכנית. ואת יכול להיות שברמה האישית, הבחירית, יהיו אנשים שהם לא חלק מהתוכנית. הרמב״ם מעריך בזה בספרו המורה נבוכים בסוף חלק ג' שההשגחה האלוקית היא קודם כל השגחה לכללים, כך הוא כותב שם. השגחה של הקדוש ברוך הוא היא למערכת הכללית. שם מתנהלת התוכנית. אין השגחה לפרטים, אלא במידה שהפרטים מתעלים על עצמם ובוחרים לנהל את חייהם לפי העקרונות של התוכנית הכללית. ואז הם מפסיקים להיות פרטים. הם כבר לא מתנהלים כפרטים, הם מתנהלים ככללים. אז הם שותפים להשגחה. ואז באמת סיפור החיים שלהם הוא לא סיפור סתם, הוא לא סיפור אלוקי, של הנהגה אלוקית. כן, משה רבנו הוא בהחלט הדוגמה הכי בולטת לאדם פרטי, שההתנהלות לגביו היא כולה התנהלות כללית. כי משה, כל סיפור חייו האישי, הוא כרוך לגמרי בסיפור הלאומי. חשוב לרבי יוחנן להדגיש שמה שכאן נאמר יהיה אשר יהיה, זה דבר נעלם. לאומה, אשר יהיה, תכן ויהיה, תלוי למי, למי שראוי. יש אדם שהוא ראוי, יש אלו. אבל הנושא העיקרי שלנו פה הוא האומה, הוא הכלל. ברמת הכלל, אהיה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את כלל ישראל לפי התוכנית, כמו שאומר רבי יוחנן, על כורחם שלא בטובתם. אפילו אם לא רוצים. זה מעבר לבחירה החופשית של כל אחד ואחד, זה מהלכים אלוקיים, וברמה הלאומית המהלכים האלוקיים הם המכריעים, רוצים, לא רוצים, בוחרים, לא בוחרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה הם לא עליכם. וזה מוביל אותנו לשאלה, האם יציאת מצרים זה אירוע מוכתב לגמרי, או שיש לבחירה האנושית, החופשית, מקום לנפקמין הפות בתוך ההתרחשות הזאת. כי יש פה מצד אחד מהלך שהוא כולו אלוקי, אשר יהיה זה לא משנה, אבל רגע, אבל יש אשר יהיה. יש פה מרכיב לבחירה. מה מרכיב הבחירה? מה תפקיד הבחירה החופשית פה בתוך המהלך האלוהי? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ואספת את זקני ישראל. למה לאסוף את זקני ישראל? יש פה מהלך אלוקי. הקדוש ברוך הוא ראה את עם ישראל, את הצרות שעם ישראל עובר, יש לו הבטחה לאבות, התוכנית חייבת להתממש, יציאת מצרים אמורה לקרות, כך, אחרת, היא צריכה להתרחש. מה זה משנה אם אוספים את זקני ישראל, לא אוספים את זקני ישראל? הקדימה, התוכנית צריכה להתרחש כבר. אומר הספרי, שהסיבה לאסוף את זקני ישראל, זה מתוך רצון לחלוק כבוד לזקנים. זאת אומרת, למרות שיש מהלך אלוקי, מוכרח, אנחנו רוצים לתת מקום, כבוד, כלומר מקום משמעותי, לא פיקטיבי, מקום משמעותי לאנשים, לאנשים שזקנים, הזקנים זה אותם אנשים שהם באמת בוחרו שהסיפור החיים האישי שלהם יהיה סיפור חיים ברמה גבוהה. זאת אומרת שהם ברמה האישית רוצים להיות שותפים ושייכים לדבר הזה של להיות שותפים לתוכנית הכללית. אז זה מצוין, אנחנו רוצים, הקדוש ברוך הוא מעוניין, שבצד המערכה הכללית יהיו גם אנשים יחידים כרגע, זה זקנים, שמצד מעלתם ייקחו חלק, יהיו שותפים, יהיו אנשים בכירים שזוכים להיות שייכים למהלך האלוהי. איך עושים את זה? איך מצרפים יחיד למהלך אלוהי שהוא קבוע, שהוא ידוע, שהוא מוכתב? טוב, יש פה סוגיה. ואמרת עליהם, פקוד פקעתי אתכם ותעשוי לכם. אומר המדרש, מה זה? זוג המילים פקוד פקעתי. יוסף הצדיק, לפני שהוא נפטר, אמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. והייתה מסורת בידם של הזקנים, מיוסף, שבלשון הזו נגלים, ואם אתה תגיד את הלשון הזו, פקוד פקעתי, הם ישמעו לכולם. יש למסורת בידם, שגואל שיבוא ויאמר פקידה כפולה, הוא גואל של אמת. מה זה חשוב? מה זה משנה? אם הגאולה צריכה לבוא עכשיו, אז היא תבוא עכשיו. אם הקדוש ברוך הוא צריך להוציא את ישראל ממצרים, אז הוא יוציא. לא, תראה, תלך לזקנים, צריך לתקשר איתם. הם, יש להם מסורת של פקוד פקעתי. אם אתה רוצה, הם שישתפו איתך פעולה, ויבחרו להיות איתך, ולא לעמוד מהצד ותמהים, אלא להיות חלק מהסיפור, צריך לשתף אותם. איך משתפים? צריך להתחבר אליהם, אל עולמם. ויש להם עולם. העולם שלהם, שהם מכירים, המסורת שיש בידם, זה מסורת כזאת, של פקוד פקד. זה המסורת. אז נכון שאתה בא מהמהלך האלוהי, המוכתב, הידוע, אבל אתה צריך עכשיו, משה, להתחבר אל האנשים שנמצאים פה, לבחירה החופשית שלהם, אל המקום שהם נמצאים כרגע, לתודעה שלהם, ולנסות למצוא זיקה. זה נקרא כבוד. זה לא רק כבוד חיצוני, זה ממש לדבר איתם בשפתם שלהם. יש פה שפה. מה זה השפה שלהם? מה זה פקידה? מה זה משנה אם אומרים פקוד פקעתי או לא פעם פקוד פקעתי? למה זה קשור לעולם הגאולה או שואל המערב? בשמות רבה, פקוד פקעתי, פקוד במצרים, פקעתי על הים, פקוד לאבא, פקעתי לשעבר. כוונתה. ישראל נגלו במידה עליונה מאוד. שזאת המידה כוללת הכל. לשעבר ולאבא. במצרים ועל הים. ולגולת מעלת הפקידה הזאת כוללת הרבה. לכך הלשון כפול. וכל זה מורה על מעלת היציאה שיצאו ונפקדו במעלה כוללת כל. לשון פקידה בעצמה כוללת הרבה. במדרש יש פקידה בשמיים, יש פקידה בארץ, יש פקידה לפורענות, יש פקידה לשלום. ואני אומר לך למה הייתה הגאולה לשון פקידה, כי הפקידה הוא שייך לכל הדברים וכל עניינים הם בארץ ובשמיים. עבר עתיד טובה רעה ואינו כמו ראייה וזכירה. כי ראייה היא אחת לטובה ולרע, שרואה את הטוב כמו את הרע, וראייה אחת, וכן זכירה בשמי, אבל פקידה היא לטוב, אינו כמו פקידה לרע. פקידה שיקדם בים, אינו פקידה להקדם במצרים. פקידה במשהו שעשה לשעבר, אינו פקידה לעשות עמם עוד. וכל דבר יש לו פקידה בפני עצמו לפי מה שהוא. במקום ומקום שהם פקידה לכל, אף על גב שהם מתחלפים. מזה תדע מעלת הפקידה, שכל דבר שהוא אחד וכולל הרבה, מדרגתו יותר גדול, עד שהוא מעלה גדולה כוללת הכל. לכך זה שם גאולה דווקא מורה על מעלת היציאה. לכך נאמר פקידה כפולה, כאילו נאמר פקידה אחת, הייתי אומר, אף על גב שכתב שם פקידה, שהוא נאמר לטובה או לרעה, הפנים של זכר, ממעלה שיצאו ישראל מעלה כוללת. לכך כפל שם פקידה, פקד עם מצרים ועל הים. ויש לפרש כפשוטו, כי הגאול שמור פקידה כפולה הוא גאול של אמת, כי ישראל נגלו בעניין זה להיטיב להם לגאול אותם ולהרע על המצרים. פקידה ראשונה טיב ישראל, ושנייה להרע להם, וראשו ניכר כאשר תבין, והוא דבר נפלא ועמוק מאוד. איך אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בגאולה? מה הסימן לגאולה? כלומר, יש לפעמים תהליכים של שיפור מצב ותיקון והתקדמות. לא כל התקדמות ושיפור זה גאולה. לא כל הטבת החיים בכל מיני נושאים זה כבר גאולה. מה ההגדרה שאנחנו מבינים שזה גאולה? אתה רוצה שאנשים מתקנים, יתחברו לתודעת הגאולה, צריך לדבר איתם ולברר איתם ביחד מהם סימנים של גאולה. מהי גאולה? כדי ללמד, צריך ללמוד את הדבר הזה, כי אם אתה רוצה שאנשים יצטרפו, אז הם צריכים להכיר מה הם עקרונות הגאולה. ואז להזדהות ולהתחבר. גאולה, העיקרון של גאולה, זה שינוי מהפכני. זה מהפכה רב-תחומית. זה לא שינוי נקודתי, מקומי, זה לא שינוי בתחום זה או אחר, זה שינוי בכל המישורים, בכל הנושאים, זה נקרא גאולה. גאולה זאת חירות. כמו שראינו בפרק הקודם, פרק כ"ה, שהשם של הגאולה זה שם של הגאולה, זה שם החירות, כמו שהוא כתב, שם נבדל. זאת אומרת משהו שהוא לא כפוף למה שהיה עד עכשיו. אם אתה כפוף לכל מה שהיה עד עכשיו, ואתה עושה שינויים בתוך המציאות, זה עדיין לא גאולה. אתה לא מצליח לעשות פה מהפכה כוללת. אתה עדיין כבול בכבלי המציאות, אתה לא בן חורין. גאולה זו חירות גמורה. זאת אומרת שהכל משתנה. אתה רואה שיש פה מערכה כוללת, הכל, מהכלל עד הפרטי. הכל או לא אותו דבר. אין נושא אחד שנשאר רגיל, כמו שהיה עד היום. לכן הלשון כפולה. מה זה דבר כפול? זאת אומרת שהשינויים הם לא רק נקודתיים, אלא מערכתיים, כוללים. זה לא שינוי פה, זה שינוי שלם. זה שינוי גם בשמיים וגם בארץ. זה שינוי כזה, שינוי כזה פקידה, זה לכל הדברים שבאות בשמיים. זאת אומרת שבבת אחת מתרחשות המון התרחשויות. חלקם אפילו סותרות. המון מהלכים שמתרחשים במקביל באותו זמן בכל מיני היבטים. אתה רואה שיש פה איזה רעידת אדמה כוללת בכל מיני היבטים. פקידה למצרים ופקידה על הים. כל סדרי בראשית, גם היבשה וגם הים, הכל פה מתערר, הכל מתפרק, הכל נבנה מחדש. ולכן, כדי לחבר את הזקנים, את התלמידי חכמים, אל תודעת הגאולה, צריך ללמוד מהי גאולה. אנחנו הולכים לקראת שינויים מערכתיים. זה לא, אני לא באתי עכשיו לשפר פה את המצב. אומר משה. לא, בשביל זה נשלחתי. לא נשלחתי שיהיה קצת פחות עבדות, קצת יותר תנאים משופרים, ואיזושהי מנוחה. לא, זה נשלחתי. אנחנו נשלחתי פה למערכה של מהפכה עולמית. ולכן אתם תראו המון התרחשויות הפוכות, שונות ומשונות שהתרחשו במקביל. טוב, שואל המערל, אז מה? זה סתם מילים בסוף. מה המילה פקידה? כל אחד יכול לבוא ולהגיד פקוד פקדתי. מה העניין? אומר המערל, יש לתרץ, כי הרי המשה עליו השלום שלא ישמעו בקולו, ולא ייתנו לב להתבונן בדברי משה, ויחשבו שהוא משקר. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר לשם פקוד פקדתי, וזה מקובל להם. בכל הפחות זה יגרום הלשון זה להתבונן. זאת אומרת, להתחיל שיחה. פקוד פקדתי באמת זה לא, זה רק ההתחלה. יש פה מילה, משפט, שנאמר מיוסף. אז זה מעניין. בואו נתחיל לדבר. בואו נשמע מה יש לו להגיד. זה רק היה בשביל להתחיל את השיחה. שיהיה פה רק גפרור. ואז מתחיל לדבר. ומשה מתחיל לדבר. להסביר שהולכות מהפכה ושינויים. ולכן גם יהיו אותות. ואנחנו נראה בהמשך את האותות. ואין לומר שלא לגרום לגמרי שישימו לב על זה. בוודאי להעמיד את המספרה הזו שמשה אומר שלום לעם מצרים. אם יש לו סנת כאן בית אבי, ברח. כן, משה פתאום מגיע פקוד פקדתי, מוזר, איפה יודע את המילים האלו? הרי הוא נעלם כבר שנים, כמעט 70 שנה לא היה פה. אז מאיפה הוא קיבל את זה? מעניין. מורר שאלה. אז זהו, זה המטרה. המטרה הייתה רק שזה יגרום להדליק נורה, ואז נתחיל לדבר. אבל העיקר זה באמת השיחה, ושיעורי אמונה שמשה יצטרך לברר וללמוד ביחד מהי גאולה. רב שוודאי אפשר לומר שהוא שמע קודם שברך, בכל זאת יש פה איזה חידוש. ועוד יש לומר, נוסיף המהר"ל עוד רבי, כדבר זה הבטחה, שיגיע להם את הסימן הזה של לשון פקוד פקדתי, שנראה בו קצת שהוא גואל אמת, יחזק הקדוש ברוך הוא אמונתם ויאמינו לגמרי. וזה ממעשה השם שהקדוש ברוך הוא יצליח מעתה על ידי הבטחתו שאמר לו תהיה עמך. אומר המהר"ל, המהר"ל פה עושה תפנית. עד עכשיו הוא דיבר על הציר הבחירי, יש בחירה חופשית, להאמין, לא להאמין, לקבל, לא לקבל. אתה צריך, משה, בציר הבחירי לנסות כל מה שאפשר, להגיד להם את המילה הנכונה, פקוד פקדתי, לגרום להם להתעורר, לשאול שאלות, רגע, מה זה, מי זה משה, מפתיע, עוד. אז זה יגרום להם לשיחה, וזה, אז אולי זה ישכנע אותם, והם יעברו תהליך בחירי. תדע לך, שבמקביל לתהליך הבחירי, אני גם מתערב מאחורי הקלעים, ויהיה פה, סוף סוף יש פה תהליך אלוקי, ואני אגרום להם להאמין בך. זאת אומרת, שאומר המהר"ל, זה בדיוק מה שקורה כאן, יש פה איזה שילוב, שמצד אחד יש פה תהליך אלוקי, מצד שני אנחנו כן רוצים את השילוב של הבחירה, ולכן הפקוד פקדתי זה בעצם מין נוסחת כפולה כזאת, כפולה כפולה פעמיים. היא גם יש בה ניסיון לעורר את הצד הבחירי, וגם יש בה רמז על המהלך האלוהי שמתערבב פה. כי תמיד אנחנו עובדים בשני מישורים. יש את המישור האלוהי הנסתר, ויש את המישור הבחירי של האדם, שהוא צריך לעבוד לפי הנגלה. יש מפרשים שהמילה פקד מרמז לך שיפקוד. דהיינו, נעלם הפה של פקד הוא א', הנעלם של הקוף זה ו', האות שלא שומעים, הנעלם של הדלת זה למטף. הרי א', ו', פ', למטף, למטף זה 30 ו-400 שנה של מצרים, ו' פ' זה השיעבוד, מי שנולדה מרים, ומי שנולדה מרים, הם אומרים את חיים וכו', וא' כנגד שנה האחרונה ששבת פחות הילדים. שלושת הדברים האלו, גירות, שעבוד, קשה ושחטת יונקיהם, הממז הקדוש שקבע אותם פקידה נגלית על העשרית במצרים, ופקידה נעלמת על כל עניין בפרט, על הגירות והשיעבוד ושחטו ילדים, וזו פקידה נעלמת שאינו נגלה, איך משלם להם כל עניין בעניין. וכך הנגלה הוא פקד בלבד, ובנעלם פקוד יפ, פקוד פקדתי כל עניין בעניין. שוב, גם כאן אנחנו עוברים להתבוננות הכפולה. מצד אחד יש את הרובד הנגלה, ומהו הרובד הנגלה? שיש בחירה חופשית, ועל הבחירה החופשית צריך לשלם. כלומר, יש פה דין אלוהי, והקדוש ברוך הוא נותן דין בעולם. הם שיעבדו אתכם, הם יצטרכו לפקוד את זה, איך שאפשר לעשות ככה הפקר בעולם הזה. מאחורי הקלעים יש גם דברים, מהלכים אלוקיים נסתרים, חשבונות אלוקיים מאוד מדויקים, כך שכל צרה בצרה, שהקדוש ברוך הוא יודע את כל הצרות מאחורי הקלעים, והוא יעשה דין מדויק על כל צרה וצרה. משה רבנו פונה אל הזקנים ואומר להם, זאת גאולה. איך אתה יודע שזה גאולה? בגאולה יש חשבון אלוקי מפורט לפרטי פרטים. בגאולה זה לא רק טוב, יש דין ויש דיין. לא, 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 זה הרבה יותר מזה. בגאולה יש חשבון מורכב, מסועף, אין פרט שלא לקח פה, הכל הכל הולך להתברר. שוב, לקרב את הציבור, לקרב את הזקנים לתודעה, מה שהולך להתרחש כאן, זה התרחשות רב-ממדית, התרחשות גאולה. עד כאן רובד אחד, אבל המהר"ל מביא מדרש. עד עכשיו המסורת עברה אצל הזקנים, דיברנו מול הזקנים, אבל יש מדרש אחר. המדרש אומר שפקוד פקדתי זה שייך לציר אחר. אמר במדרש פרק דרבי אליעזר שהגאולה נרמזת באותיות כפולות. כף, יש לנו חמש אותיות כפולות, כף, מם, נון, פי וצדיק, וכף זה רומז על גאולת אברהם, ומם זה על יצחק, ונון זה על יעקב, ופי זה מצרים, וצדיק זה הגאולה העתידית. וכל הסימנים האלו נמסרו לאברהם ויצחק, ויצחק ויעקב ויוסף, ואשר בן יעקב מסר סוד הגאולה לביתו שרח. שבא משה ואהרון ועשו את הזקני, אל התור כני הזקני, הלכו אל שרח בת השם. אמרו לה, בא אדם עשה אותו, אמרו אותו, תתעלמו, אין כלום. אמר פקוד פקדתי, אמר להם זה האיש. ואמן העם. יש פה שני מרכיבים בסיפור הזה, גם את הסיפור של שרח בת השם, וגם את הנושא של האותיות. מקודם דיברנו על מילה כפולה, פקוד פקדתי. ועכשיו, לפי המדרש המעניין הזה, הנושא הוא לא המילה, אלא האות, פקוד. מה זה, למה חמש אותיות הכפולות הן אותיות של גאולה? 22 אותיות זה בריאת העולם. זאת אומרת, זה הסדר הרגיל של המציאות. 22 אותיות זה הסדר הרגיל, טבע, שגרת העולם. זה חוק הצורה של העולם. כל עיני העולם. אז מה זה החמש אותיות הכפולות? זה נוסף על ה-22. 22 זה החוקים. והחמש זה חוקי הגאולה. זה מה שמעל הטבע. זה שינוי הטבע. והגאולה זה גם הוויה. זה חוקי הגאולה, אבל זה חוקים אחרים. ומה ההבדל? מה ההבדל בין חוקי הטבע לחוקי הגאולה? האותיות הסופיות נקראות אותיות פשוטות. הן לא כפופות. והפשוט עומד בעצמו ואל נוצר, וזה עניין הניגל עומד בעצמו בלי צירוף. עוד כפופה זה אומר שצריך להתכופף. למה צריך להתכופף? צריך להסתדר עם העולם. כל אחד בעולם צריך להתכופף, להתאים את עצמו לסביבה, לעולם, לחוקים, כי יש פה עוד אנשים במציאות ועוד כוחות ועוד עצמו, כל אחד צריך להתכופף קצת, להתאים את עצמו לגלגלים של המציאות. גאולה זה משהו אחר. גאולה זה שפשיטות. פשיטות זאת אומרת שאין מגבלות. לצאת מהמגבלות של המציאות, הגדרה שנייה לגאולה. הגדרה הקודמת של הגאולה, לפי המדרש הראשון, הייתה אמרה לוין. מה זה גאולה? שיעור שמשה רבנו רגיע גאולה, שינוי רב מערכתי. זה היה העיקרון של הגאולה. ועכשיו, לפי המדרש הזה, הדגש שמשה רבנו רוצה ללמד בגאולה, מה זה גאולה? יציאה מהמסגרות, יציאה מהמגבלות. גאולה, התפשטות, מופשטות. היכולת שלנו לצאת מכל המגבלות המחשבתיות, הנפשיות. אנחנו הולכים לקראת שינוי רוחני עצום. זה לא רק שיהיה פה המון שינוי בהיסטוריה, אנחנו הולכים לקראת שינוי רוחני. וזה הליבה של הגאולה. הגאולה באמת זה לא רק שאתם תראו פה המון המון אירועים במצרים, בים, מכות וזה, אתם תראו איזה מהפכה רוחנית פנימית תתרחשש בעם ובכל אחד. אנשים פתאום יהיה להם, יצאו מהחומריות, יצאו מהקטנות, רוח חדשה תנשב בקרבנו, עצמאות מכל מגבלות החומר, חירות, שיטות. כמו שהוא ידבר בהמשך על המצא. וזאת הגאולה. האלף בית זה העולם הגשמי, חוקי החומריות. והאותיות הפשיטות זה העולם הרוחני. מה הגאולה? ישראל הולכים לקראת מהפכה רוחנית. לקראת עלייה רוחנית יוצא דופן, בלתי נתפסת. עלייה מאוד מאוד עליונה, מעל הכללי העולם הזה. מה זה שרח בת השם? מה זה לחיות כל כך הרבה שנים? מה זה לחיות מאות שנים? זאת אומרת שהיא מייצגת את משהו שהוא מעל כללי הזמן והמקום. מעל כללי, היא לא שייכת לכללים, היא נבדלת. היא מייצגת באישיות שלה את המופשט, את הנבדל, את מה שלא שייך למגבלות הזמן והמקום. ולכן האותיות האלה מבטאות את הנבדל הרוחני. לכן מה שהמספר, יש חמש אותיות, כי חמש זה מעל הדלת, דלת זה העולם הגשמי, וחמש זה מעל, וזאת הגאולה. והפי זה הנושא של הנפקות פקעתי. כלומר, אנחנו עכשיו הולכים לקראת מהפכה רוחנית. משה רבנו בעצם בא ללמד ולברר לזקנים ביחד מה זאת גאולה. לקראת מה אנחנו הולכים, כדי שהבחירה החופשית שלהם תהיה שותפה. שני יסודות בגאולה. יסוד היסטורי רב תחומי, מהפכני, כן, מכות מצרים, קריאת ים סוף, יציאה, כל מה שהולך לקרות. בתוך זה יש טעותות גם, אבל סך ותושב זה לא מעניין אותה אותות. המבחה רוחנית, פריצה רוחנית, לצאת ממגבלות הזמן במקום. משה רבנו איש אלוהים, משה רבנו כדמות רוחנית שפותחת לפנינו מרחב שלם של רוח מופשטת בעולם החומר, זה עוד גאולה, זאת החירות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.